החדשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו כמו בכל שבוע 03-593-93-93 ועד שתתעוררנה השאלות בואו נגיד משהו בענייני היום או האקטואליה של הימים האלה. ראש השנה הוא יום ההמלכה. איך כותב רמח"ל במאמר החוכמה? ביום ראש השנה האדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו, ועל כן הנה השעה הראויה להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם. ואחד מהמרכיבים של עבודת היום של ראש השנה בתפילת המוספים זה 10 פסוקי המלכויות. יש מלכויות, יש זיכרונות, יש שופרות. 10 הפסוקים שאומרים בתפילה, תפילה בלחש, בחזרת השליח ציבור, נבחרו בקפידה רבה על ידי רבותינו, והם הפסוקים שבאמצעותם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא מחדש. בשעה הראויה, כשמתפללים לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם, כי מיד אחרי שאומרים את פסוקי המלכויות, אומרים, אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. נחלקו תנאים, האם הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יכול להיאמר כאחד מ10 פסוקי המלכויות. לפי דעה אחת לא, ולפי הדעה השנייה כן, וזו כידוע הדעה שנפסקה להלכה, שהרי אנחנו בסיומם של פסוקי המלכויות. הסדר הוא 3 פסוקים מן הנביאים, 3 פסוקים מן הכתובים, 3 פסוקים מן התורה, 3 פסוקים מן הכתובים, 3 פסוקים מן הנביאים, מתחילים עם התורה ועוברים לכתובים ואחר כך על ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור, ומסיימים ובתורתך כתוב לאמור, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. שאל הרב וטנר, לדעתו של אותו תנא, שהפסוק שמע ישראל אינו יכול לשמש כאחד מפסוקי המלכויות, ההמלכה. למה? מה טעמו של התנא הזה? והרי הפסוק הזה, אנחנו אומרים דבר יום ביומו, כשמקבלים עול מלכות שמיים. האם יש המלכה יותר מזו? למה להמלכה? לקבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מלכות שמיים של כל יום ויום. אין כמו הפסוק, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מתאים לכך, אבל הוא לא מתאים לפסוקי המלכויות. של ראש השנה לפי דעתו של אותו תנא. אומר הרב וטנר, יש הבדל בין הודעה, הצהרה, שהקדוש ברוך הוא מלך, שהמלך הוא מלך, ואנחנו רואים את עצמנו תחת מלכותו, בין אם מדובר באדם שראה את זה כל הזמן וחוזר ומדגיש, ובין אם מדובר באדם שהתנכר לכך, או לא הכיר בכך, או לא ידע על כך, והיום הוא פתאום רואה זאת, אבל הוא מכניס את עצמו תחת עול מלכות שמיים הקיימת כל הזמן, לבין ההמלכה עצמה. כשאדם אומר כל יום שמע ישראל, הוא מצעיר שהוא תחת מלכותו. הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים הקיימת כבר. הוא מקבל על עצמו עול מלכות של מי שהוא ודאי מלך. אבל ראש השנה הוא זמן ההמלכה. לכן הפסוק הזה לא מתאים. וצריך לומר פסוקים שמבטאים המלכה, ולא פסוקים שמכירים במלכותו, בהיותו מלך על עולמו. וצריך להבין, הרי הקדוש ברוך הוא מלך, וחזר ומלך, בשנים עברו, אז הוא כבר מלך. אפשר היה להבין אם היינו אומרים שבראש השנה אנו מצהירים על המשך מלכותו, ואז למה הפסוק שמה ישראל לא מתאים כמו בכל יום. במקום אחר אמר הרב הוטנר, השיר של יום שישי הוא השם מלך גאות לבש. למה זה השיר של יום שישי? כי מלך צריך עם, והמלך הוא אחד מן העם. מקרב אחיך תשים עליך מלך. זה ההבדל בין מלך לשליט ומושל. מושל יכול להיות על כל מי שהוא מושל עליו, אבל מלך הוא רק על מי שהוא שום מאותו סוג. ולכן האדם הוא מלך על בני אדם, אבל לא על חיות. האריה הוא מלך החיות. צריך מכנה משותף בין המלך לנתיניו. ולכן הקדוש הוא לא נקרא מלך עד שלא נוצר אדם הראשון שהוא חלק אלוקה ממעל, והוא שימליך את הקדוש ברוך הוא על כל. זהו שנאמר, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, אבל רק לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. כלומר, אדון עולם מלך בכוח בטרם כל יציר נברא. היה לו פוטנציאל של מלכות. הוא היה מלך בכוח, אבל הוא לא היה מלך בפועל. הוא לא נקרא מלך. מתי הוא נקרא מלך? לעת נעשה בחפצו כל. רק כשנוצר הכל. מתי נוצר הכל? כשנוצר האדם, שהוא תכלית הבריאה. הוא היצור האחרון שנוצר. אז היה מי שימליך את הקדוש ברוך הוא. אזי מלך שמו נקרא. הרי הקדוש ברוך הוא מלך עם בריאת האדם. מכאן ואילך צריך לקבל מלכותו. אז למה צריך לחזור ולהמליכו? ואם באמת כל עניין ההמלכה של ראש השנה זה לקבל מלכותו ביתר שאת, אז למה הפסוק שמע ישראל אינו מתאים? ברמחל שציטטנו בתחילת הדברים ואומר במאמר החוכמה כפי שכבר אמרנו, ביום ראש השנה האדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו, ועל כן היא השעה הראויה להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם. כלומר, ביום שבו הומלך הקדוש ברוך הוא בראשית הבריאה, אנחנו ממליכים אותו על אותם מקומות שטרם הומלך בהם, כדי שיגלה, ומתפללים ומייחלים שיגלה מלכותו לגמרי בעולם. אולי לכן יש מקום להמליכו מחדש מדי שנה בשנה בהתקדש ראש השנה על אותם מקומות שטרם הומלך בהם. אבל אולי יש להוסיף ולומר עמוק יותר. מיד אחרי שאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לוחשים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. את זה לא אומרים בקול. כתב רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, בשער ג'. וזהו גם כן בכלל ייחוד פסוק ראשון לקריאת שמע השם אלוקינו השם אחד. רצוי לומר ולכוון, כשאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהוא יתברך הוא אלוקינו על הכוחות ומקור שורש נשמתנו וחיותנו ושל כל הברואים והעולמות. ואף שברא והמציא מציאות כוחות ועולמות ובריאות, אם כל זה הוא בבחינת הוויה ואחד מצידו יתברך, שאין הברואים כולם חוצצים חס ושלום כלל כנגד אחדותו הפשוט יתברך, כל מלא אלוקות. והוא הוסיף שם בהערה, שהתקינו לומר, ברוך שם כבוד מלכותו, כי אחרי שיחדנו והכרזנו שאין עוד מלבדו, יש להמליכו על העולמות שמבחינתנו קיימים בדרגיות שונות. ואת השבח הזה אומרים בלחש, למה? כי לפי האמת אינו שבח כלל, כמו האם יחשב לשבח למלך בשר ודם, ולומר שהוא מולך על רבבות נמלים ויתושים, האם זה יחשב לשבח? והם מקבלים את עול מלכותו ברצון. כל שכן, וקל וחומר, אין ערך כלל שהוא יתברך, שאשר אין ארוך לקדושתו, ועוצם אחדותו הפשוט בכל העולמות, כלה חשיב ינקמי, ודאי באמת אינו שבח כלל, שנשבחה הוא יתברך, שהוא ברוך ומפואר בכבוד מלכותו, על עולמות נבראים, שכולם שפלים, ולא חשיבין כמי כלל. רק שהוא יתברך, במקום גדולתו, שם תימצא אין ותנותו, שגזרה רצונו לקבל מאיתנו שבח. מעין זה כותב רק גם רב צודק הכהן בדובר צדק עוד ג'. אני מצטט. שמע, הוא ייחוד ההוויה. וברוך שם כבוד מלכותו, מידת המלכות והאדנות. והיינו, כי באמת, הוויה אחד בייחוד גמור גם עכשיו. כמו שאומרים, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. שאין הבריאות חוצצים כלום במיתות ייחודו. ואין חלק החיים הנגלים בעולם מצומצמים ומוגבלים, נפרדים ממקור החיים הנצחיים. ובלתי בעל גבול. רק לפי כוח המקבלים, שאין יכולים לקבל כפי תוקף ההשגה. רצה השם יתברך להיות מלך בעולם, ויהיו מקבלים ומשפיעים. עד כאן לשונו של רב צודק בדובר צדק. ובאמת אין לנו כל השגה באותו ייחוד עליון, בו הכל אחדות גמורה. וכל עבודתנו וקיומנו, ובמסגרת הגילוי המתמצא בשבח, ברוך שם כבוד מלכותו, אלא שגילה לנו הבורא יתברך את עניין האחדות הגמור, האחדות הגמורה, כדי שנוכל לשבחו בקריאת שמה מדי יום ביומו. ועל פי זה אפשר אולי להבין את דעתו של אותו תנא השולל את האפשרות שפסוק זה של שמה יהיה בין פסוקי המלכויות של ראש השנה. כי הרי אין מלך בלא עם, ובפסוק זה אנו מכריזים שאין כלל מציאות מלבד הקדוש ברוך הוא באחדותו. וממילא אין המושג מלכות מתאים, ואם רוצים להמליכו, צריך להתמקד באותם פסוקים העסוקים, העוסקים ביותו מלך עלינו, ולא בפסוק נעלה ונשגב זה, המבטא את אחדותו העליונה והמוחלטת. יחד עם זאת להלכה, פוסקים שפסוק זה יכול להיות אחד מפסוקי המלכה, ודלא כאותו מן דאמר, ואכן הוא הפסוק העשירי, החותם את פסוקי ההמלכה, ואומרים, ובתורתך כתוב לאמור, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ייתכן, והתנא האומר כך לומד, שאם אנחנו הם אלה המכריזים על אחדותו המוחלטת, ובכך מקבלים עלינו עול מלכות שמיים מוחלטת, הכוללת ביטול עצמי מוחלט, אין לך המלכה גדולה מזו, בהדגשה על כך שאנחנו הם אלה האומרים זאת, ומגישים לו את כתר האחדות המוחלטת, שהיא ההמלכה המושלמת. כי אמנם אין מלך בלא עם, אך שיא המלכות היא, כשהעם עצמו מכריז על ביטולו המוחלט למלכותו של המלך. עד כאן, מספר הטלפון שלנו 03-593-93.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב מורך.
בפרשה שלנו יש את, אני לא יודע אם זה נכון, שזה מה שיהיה בהר גריזים ועיזם, זה ברית נוספת על הברית שהייתה כבר בהר סיני. ואם ככה זה נראה כמה בריתות שהיו בהר סיני, כבר היה מילה ועזה ותבילה ושוב עוד ברית, ובפורים זה נקרא ברית, אבל זה קבלת התורה. לא מדובר סתם בחזר בתשובה וזהו, היה מה שהייתה ברית אחת, נעשנו לעם ישראל, ומעכשיו מתחילים את המסלול. מה העניין של הבריתות הנוספות?
תראה, הרי אתה יכול לשאול את זה על ברית מילה גם, על ברית נישואין. ברית נישואין אולי לא שייך, כי זה ברית בין איש לאשתו, אבל ברית מילה זה כן ברית בין האדם לקדוש ברוך הוא. ברית איננה אומרת שאי אפשר לחזק אותה על ידי בריתות נוספות. ומן הסתם יש גם כן תוכן מסוים לכל אחת מהבריתות. והדברים ברורים מאוד בהבדל בין הברית בסיני לבין הברית של פרשת כי תבוא. כי ברית בסיני זה ברית של אתה תקיים את המצוות ואני אהיה לכם לאלוקים. והברית של כי תבוא זה ברית שבאה ואומרת גם אם לא תקיים את המצוות אז יבוא סדרה של קללות, לא רק שאם תקיים את המצוות יבוא שכר. גם זה לא כתוב בסיני. בסיני כתוב רק את המציאות, אתם תהיו לי לעם ואני אהיה לכם לאלוקים, זהו. ועל זה קרתו ברית, התחייבו לקיים את התורה. עכשיו הרחיבו את זה ואמרו, תשמעו, זה לא רק עניין שחתמתם, זה מחייב מאוד לכאן ולכאן, אם תשמעו ואם לא תשמעו.
תודה רבה,
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
רב, רציתי לשאול לגבי בקעת התורה, אנחנו אומרים ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כן. אבל לכאורה אנחנו בחרנו בו, וברוך יזר אחרי כל אומות העולם, והם שאלו מה כתוב בה, כשהגיע אלינו אמרנו לא נעשה ונשמע, אז אם כן אנחנו בחרנו, אז איך אנחנו מברכים אשר בחר בנו ונתן לנו את התורה?
בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. הרי הבחירה של עם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא לא התחילה בסיני, היה תהליך ארוך, 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 ארוך. היה תהליך שהתחיל כבר בבראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, כדי שעם ישראל שנקראו ראשית, יקבלו אותה. המשיך עם האבות הקדושים, כמובן עם מכות מצרים ויציאת מצרים, בהוציאך את העם, תעבדון את האלוקים על העם הזה, פתאום הגיע לסיני, והופיע מהר פרן, ועת מרבבות קודש, הלך להציע את זה לשרי אומות העולם. כמובן שלא היה אירוע כזה בעולם שלנו, הרי התורה אומרת, השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת את הריחי. אבל הכוונה לשרי אומות העולם. ב', זה נקרא מכרז הוגן, זה נראה מכרז תפור, כי הרי לכל אחד מאומות העולם הוא אמר להם שכתוב בתורה מצווה, המצווה שקשה להם ביותר לקבל אותה. לבני עמון לא תנאף, לבני ישמעאל לא תגנוב, לבני עשיו לא תרצח. הרי אפילו בלכות גירות לא נאמר שצריך להגיד לגר את המצוות שהכי קשה לו לקבל. אז מה זה הדבר הזה? התשובה היא שכל האירוע הזה היה אירוע שנועד לסתום פיות. אם יבואו מאותנו ויגידו לא נתת לנו, אז הוא מראה להם שזה לא מתאים להם. לכן הוא מביא את הפסוקים שלא מתאימים להם. הרי גם אם הוא אומר להם פסוק אחר, והם לא היו שמים לב שכתוב הפסוק שלא מתאים להם, הוא היה ממשיך להיות לא מתאים להם. אז זה לא מתאים להם. ובאמת, זה מה שאומרים, אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה, דף ג', שלעתיד לבוא, הקדוש הוא לוקח ספר תורה, מניחה בחיקו, ואומר כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. מגיעים הרומאים, מגיעים הפרסים, וכל אחד אומר שהוא סייע ללימוד תורה. והקדוש אומר להם שותים שכמותכם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. ואז הם באים ואומרים לו, תן לנו אותה עכשיו. ואז הוא אומר להם, הקדוש מאוחר, היום לעשותה, מחר לקבל שכרם, מי שלא טרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. אומרים לו, אז למה לא נתת לנו? אז הוא אומר, הצעתי לכם, לא רציתם. זאת הייתה כל מטרת ההצעה, כדי שלא יבוא ויגידו לא הצעת לנו, הנה הצעתי לכם, הראיתי לכם שזה לא מתאים לכם, שאתם לא יכולים לקבל אותם. אמרו לו, אבל כלום כפית עלינו הר כגיגית, זה לא עשית. ואין הקדוש הוא בא בטרוניה עם בריאותיו ואז הוא אומר להם, בסדר, נעשה לכם מבחן. הוא נותן להם מצוות סוכה. וכל אחד הולך ובונה מצווה קלה. כל אחד הולך, בפסולת גורן ויקר. כל אחד הולך ובונה סוכה בראש גגו. והקדוש מגדיר עליהם חמה כבתקופת המוז, והם מבעטים בסוכה ויוצאים. אומר להם הקדוש, אתם רואים, אתם לא מתאימים למצוות. שואלת הגמרא, והרי מצטער פתור מן הסוכה, גם עם ישראל עוזב את הסוכה בשעה כזאת שאי אפשר לשבת בה, כי התנאים הם בלתי אפשריים. אומרת הגמרא, ישראל ממבעתי. יהודי כשיושב בסוכה והוא לא יכול לשבת בגלל שיש נניח גשם או שמש, הוא מרגיש כמו עבד שרבו שפך לו את כוס המים שהוא הגיש לו, שהעבד הגיש לאדון בפניו. ואילו הם שמחים שהם נפטרים מן הסוכה. כלומר, הם מסוגלים לעשות דברים כדי לצאת ידי חובה, אבל הם לא מסוגלים לקיים מצוות מתוך אהבה ומתוך הבנה שזה חלק מהמציאות החיים האהובה עליהם. כך שכל הנושא הזה באמת זה אשר בחר בנו, ומה שהוא הופיע מהר פערן ואתה מרבות קודש זה כדי לסתום פיות של מקדרגים שיבואו ויעשו כל מיני הצגות כאילו הם היו מוכנים לקבל את התורה.
זה הכוח.
ברוכים תהיו.
תודה רבה.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אדם שהיה לו שנה טובה מכל הבחינות, נגיד שנת תשפ"ג, זה מפני שהוא התפלל טוב בראש השנה וביום כיפור, או שיש עוד דברים או סיבות?
מי יכול לדעת? מי בא בסוד השם? מי יודע מה באמת גורם ומה באמת משפיע? הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים אומרים, עשיתי סגולה כזאת ונושעתי, עשיתי דבר כזה ונושעתי. מאיפה אתה יודע שזה בגלל זה? מאיפה אתה יודע? אנחנו עושים את ההשתדלויות, והשם הטוב יעשה את הטוב, והשם הטוב בעיניו יעשה, כמו שאמר אליה כהן. אנחנו לא יודעים מה גורם ומה משפיע, והקדוש ברוך הוא גם לא גיללנו, וחזל אומרים על זה משל. משל למלך שהיה לו פרדס, והיו לו כל מיני עצים, ובדרך הטבע יש עצים יותר מרכזיים, ויש עצים פחות. יש צמחים מאוד מאוד נדירים ועיקרים, יש צמחים רגילים. והוא קרא לקבוצה של נאמנים לו, אמר להם, טפלו לי בפרדס. מי שידע, אם הם היו יודעים איזה צמחים יקרים בעיני המלך, קרובים לליבו, היו כולם מתרכזים בצמחים האלה. אז הוא לא גילה להם איזה צמחים יקרים בעיניו, איזה צמחים קרובים לליבו, כדי שיתפלו בכל הצמחים בשווה. וזה מה שכתוב, הווה זהיר במצווה קלה כבח אמורה, שאתה יודע מתן שכר של מצוות. ולכן אין אנו יודעים למה זה קורה. אנחנו יודעים שיש אנשים שלא התפללו בראש השנה ויום הכיפורים בכלל. והיה להם שנה סבירה. אולי אפילו יותר מסבירה. עסקים סגסגו, כולם היו בריאים. מי בא בסוד השם?
אני רק אומר, ואפשר לשאול עוד שאלה?
רק שנייה, אני רק אומר את הסיפור שמספר את הגמרא על השמדאי. כשרצה שלמה המלך לבנות את בית המקדש, הוא לא יכול היה לחצוב את האבנים כי אסור היה להניף ברזל. אמרו לו החכמים, אבן שמיר, תחתוך את האבנים בלי ברזל. שאל אותם, איפה אבן השמיר נמצאת? אמרו לו, השמדאי מלך השדים יודע. הוא שלח את בניהו בן יהוידע להביא את השמדאי מלך השדים, והוא אמר לו בדיוק איפה היא נמצאת, מי שומר עליה וכן הלאה. דוחיפה, תרנגול הבר, סיפור שלהם, צריך להבין אותו. בדרכם, כשבניהו בן יהוידע הגיע עם השמדאי מלך השדים, יש כמה סיפורים שהיו בדרך. סיפור אחד, הם הגיעו לאיזשהו מקום שלא התנהגו אליהם יפה, והאדם הזה בא לאכסניה הזאת, עמד בדיוק בהריסת כותל כדי לבנות כותל חזק במקומו. שמדי מלך השדים נגע בכותל והכותל נבנה מאליו, והוא הרוויח את הוצאות הבנייה. הם עברו ליד איזה מקום שהתנהגו להם מאוד מאוד יפה, זוג עניים גדולים. לזוג הזה הייתה פרה אחת, ומהפרה הזאת הם היו מוצאים את פרנסתם הדלה, מהחלב שהם היו חולבים אותה, והיו עושים קצת מוצרי חלב. בבוקר קמו, נגש מדי בפרה והרג אותה. כשהגיעו לירושלים, שאל אותו בניה בן יהודה, תסביר לי את ההתנהגות שלך, למה לרשע המרושע הזה אתה עזרת ובנית לו את הקיר, ולצדיקים האלה הרגת להם את הפרה? אז הוא אמר להם, אתה לא ראית, הרשע הזה היה ממשיך להרוס את הקיר כדי לבנות אותו מחדש, ומגלה אוצר. בגלל שהוא התנהג לא יפה, בניתי לו את הקיר ואת האוצר הוא כבר לא יגלה. והזוג הזה, הצדיקים האלה נגזר עליהם למות, וזה אתה לא יודע. הרגתי את הפרה שלהם, כך שהפכתי אותם לאני חשוב, אני עוד יותר עניים, ואני חשוב כמת, והצלתי את חייהם. אנחנו אף פעם לא יודעים את החשבונות. אנחנו רק יודעים שתפילה, תשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, וזה ודאי ודאי לא חוזר, התפילה לא חוזרת ריקם, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
יפה. אפשר עוד שאלה?
כן, בבקשה.
גוי שמת, והוא מגיע לעולם הבא, הוא נתבע על זה שהוא לא האמין בהשם?
קודם כל, אין לי ניסיון אישי בעניין, כי אני לא הייתי גוי, ואני לא זוכר שהייתי בעולם הבא. אבל בוודאי שכן, הרי כל גוי חייב בשבע מצוות בני נוח. והאמונה זה
אחת. אז אם גוי נתבע על זה, אז בעצם זה נשמע שהשם דורש מהגויים יותר מאשר היהודים. כי היהודים רק צריכים לקיים את המצוות, וגויים צריכים גם להאמין בהשם, להגיע אליו וגם לקיים את המצוות.
אני לא הבנתי, ויהודי לא צריך להאמין בהשם? ברור שצריך להאמין בהשם. יהודי לא צריך להאמין בהשם.
אבל נולדים לתוך המציאות הזאת. הוא צריך קודם לגלות את השם.
אבל קודם כל יש יהודים שלא נולדים לזה, וגם הם חייבים. וחוץ מזה יש הרבה גויים שכן נולדים לתוך זה. רוב הגויים מאמינים באלוקים. כי מקצה הארץ גדול שמחה בגויים, כתוב באחד המקומות בנביא. רוב הגויים מאמינים באלוקים.
ומה לא מקיימים את התורה, כי הם לא רוצים?
לא, הם לא צריכים לקיים את התורה, הם צריכים לקיים שבע מצוות בני נוח, ורבים מאוד מהם מקיימים שבע מצוות בני נוח. זה לא תגנוב, לא תצא.
ועל זה הם לא נתבעים, זה טוב כאילו.
על מה? זה שהם לא שמרו שבת, ודאי שהם לא נתבעים, אסור להם לשמור שבת. זה שלא הניחו תפילין, mm-hmm. גם כן לא. זה שלא הצביעו בבחירות המפלגה החרדית, גם לא.
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום וברכה, יברך לך שם ישמרך, שנה כתובה שתרקומה לי, נזכה לכירו אנשים נפלאות. רציתי לשאול, בשביל מה שכתוב לעתיד לבוא, לא, אבל כתוב שעם ישראל יצאו ממצרים, הם הלכו לסוף לעשות הרבה ניצול, לסוף הרבה כסף, הרבה כסף, ומשה הלך לקח את עצמות יוסף. קודם כל זה לא מובן, פשוטו כתוב, שממש היה מות משה רבנו, זכותו יגן עלינו, היה חכנות, הלך לעצמו יוסף, וכאילו עם ישראל לא, אבל לכאורה, גם עשו הרבה ניצות בשפע, הלכו לכסף בשפע, בקו זכות, כנראה הלכו בשביל לתרום לכל העולם, לעשות חסדים. למה כתוב לגבי משה שהוא היה חכם מאוד? בגלל צריך להבין את זה, רוצה לחזק את זה, שכתוב שבסוף כן עם ישראל קבעו את יוסף, משה לא היה יכול. ונקבע שכמצוון כאילו נקבע על שם עם ישראל כתוב. וגם כן לא מובן לזה, למה כתוב שזה נקרא לעם ישראל? הרי משה, הוא לא הלך לקבור את יוסף בגלל שהוא היה נאנס. הרי ידוע
השאלה האחרונה שלך היא נאנה קשה. כי זה נקרא על שם ישראל, כי אין המצווה נקראת על השם גומרה. וגם אם הוא לא יכול היה לגמור את המצווה בגלל שהוא היה אנוס, כי הוא לא היה חי, אונס לא כמן דאביד. אדם שכל ימיו היה חולה מעיים ואסור היה לו להניח תפילין, לא יקבל עונש על ביטול מצוות תפילין, אבל לא יקבל שכר על מצוות תפילין. כי אונס יכול לעשות רק שמעשה רע שעשיתי באונס לא יזקף לחובתי. אבל אונס לא יכול לגרום שמעשה שלא עשיתי בגלל שהייתי אנוס יחשב כאילו עשיתי. זה השאלה הזאת לא קשה. עכשיו לגבי עם ישראל. כתוב שמשה רבינו הלך לקחת את ארונו של יוסף באותה שעה, גם לסוף את ביזת הים זה היה מצווה, שהרי כתוב לגבי ושאלה אישה משכנתה, שזה היה מצווה, שלא יאמר אותו זקן ועבדום ועינו אותם, קיימתי בהם, ואחרי כן יצאו לרכוש גדול, לא קיימתי בהם, וביזת מצרים הייתה חלק מאחרי כן יצאו לרכוש גדול, ועם ביזת מצרים כמובן הם עשו, חלק מזה הם עשו את כלי המשכן וכו'. אבל חכם לוי ייקח מצוות. כשיש לך מצווה שאתה בוודאי עושה אותה רק בשביל המצווה, ולך אין מזה שום דבר, בזאת ימדד האדם אם הוא באמת נקרא חכם לב. משה רבנו בחר לעצמו מצווה שברור לגמרי לו ולעולם ולכולם, שהוא עושה את זה רק בגלל המצווה. אין שום עניין לעצמו במצווה הזאת. וזה ברור, וברור ההבדל מבחינה הזאת.
למה העניין למצווה? למה? אדם שעושה מצוות בשביל שהוא יזכה לגני המחומה הכי טוב, למה הולך לתרום כל העולם ותרום כל המוזות ועושה מצוות? כדי לזכור לגני המחומה הכי טוב, לקבל
כבר. בואו לא נשווה את זה אלינו. הלוואי ונעשה מצוות כדי שנזכה לכבוד בעולם הזה, שנזכה לשכר בעולם הזה, שלא לדבר לזכות בשכר בעולם הבא. אנחנו מדברים על אנשים ברמה אחרת, אנחנו מדברים על הדברים האידיאליים. הדברים הפה שם מדובר בדקויות, ומשה רבינו עשה מצווה שאף אחד לא היה, לא הייתה, היה ליבו נתון אליה, ואת המצווה שהוא עשה, עשה מצווה בלי שום נגיעות, והם עשו מצווה שאם הלוואי ואנחנו נזכה לעשות את זה בשלימות, חלק קטן מאחוזי השמונות שהם עשו את זה, אבל בכל אופן בדקויות היה פה מצווה שגם הם נהנו ממנה. וזה הבדל.
עכשיו, מה שכתוב שלעתיד לבוא, יהיו יקבלו יותר הרבה כסף, כאילו פי 10 ממה שהם... הלו, הלו?
כן, כן, שומעים.
כתוב שעם ישראל, לעתיד לבוא, יקבלו פי 10 ממה ש... מהכסף שהם הוציאו אותו ממצרים. השאלה פה, למה צריכים כל כך הרבה כסף? כתוב שיקבלו...
זאת השאלה. אז זאת לא השאלה. השאלה היא מה צריך בכלל כסף.
כן, גם לא, עוד משהו. כתוב שאין מתנות אפילו הגיונים, כאילו שלא...
בוא. השאלה הובנה. השאלה הובנה. לא צריך בכלל כסף. ולא צריך להבטיח לנו כסף. ושכר מצווה בהי אלמה לעיקה. ושכר מצווה זה האור של המצווה. וכמובן שמדברים בלשון המשל. מדברים בלשון המשל, ומה שהשכר של עתיד לבוא זה שכר רוחני, כי אם זה לא שכר רוחני, אז למה שכר מצווה בהי אלמה לעיקה? תודה רבה. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. פרשת כי תבוא תמיד נקראת סמוך לראש השנה, כדי לקיים את מה שנאמר, תכלה שנה וכללותיה. כמובן שבפשטות יש פה רמז, יש פה סימן, כמו הסימנים של ראש השנה, כי הרי הכללות שכתובות פרשת כי תבוא ברוך השם, לא היו כללותיה של השנה. אבל, כמו שאנחנו מסיימים את הכללות שכתובות בתורה, אנחנו מתפללים ומייחלים שמכאן ואילך נצמד רק לחלק הראשון של אם בחוקותיי תלכו. ולפני ראש השנה מנקים שולחן. ולכן מסיימים את פרשת כי תבוא, ובשבוע הסמוך לראש השנה, או בשבועיים הסמוכים לראש השנה, כמו בשנה זו. יש כאלה, יש תמיד דיבורים על זה, מי יעלה לתורה כשקוראים את הכללות. הגבאי לא קורא לעלות לתורה, כי זה נשמע שהוא קורא למישהו לפרשת הכללות. זה לא נשמע טוב, זה לא סימן טוב. אז מה עושים? או שמי שעולה לתורה זה הבעל קורא. הוא עומד שם, הוא הכי קרוב, אז אף אחד לא יגיד שקראו לו כי רצו, אלא באופן טבעי הוא הכי קרוב. אבל במקום שבו אני באתי, בחוק חתם סופר, המנהג היה שהגבאי המכריז יעמוד כל מי שרוצה. והגבאי השני היה קופץ ועולה. אמר לי פעם הגבאי, שאמר לו פעם, אינני יודע, זוכר מי זה היה, אולי הרב אוזלר, אולי מישהו אחר, שזו סגולה לבנים תלמידי חכמים. להבין את הסגולה. כי אדם שאוהב את התורה, עולה לתורה, אפילו באותה פרשה שאנשים חוששים שיקראו להם לפרשה הזאת. ובאמת, הקדוש ברוך הוא עושה שהכללות יעפו לברכות. ערב טוב.
הלו.
ערב טוב.
שלום כבוד הרב, רצינו לשאול, כתוב שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישב על, על כיסא, מקום כיסא דין, על כיסא רחמים. ואחר כך הקדוש ברוך הוא בעצם הוא מצווה אותנו כמו שנה, כמו שביקשנו מהקדוש ברוך הוא לעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, גם כאילו לצאת בעצם בחג הסוכות מהבית לסוכה. זאת אומרת, כאילו יש פה זה מין, כאילו בקשה מהקדוש ברוך הוא גם, גם שיהיה הכל מדד רחמים, וגם אנחנו כביכול כאילו יוצאים לגלות מהסוכה בעצם, לסוכה. אז איך, איך מסתדר כל זה?
אני לא שמעתי את ההתאמה הזאת, ואם יש לך מקור אני אשמח לשמוע. אני גם לא כל כך מבין את ההתאמה הזאת, כי אני לא יודע למה הבית זה דין והסוכה זה רחמים. אני לא יודע למה, לכאורה זה הפוך.
לא, אני מתכוון להגיד שכמו שהקדוש ברוך הוא מוציא אותם, אנחנו מבקשים שיעבור מכיסא...
אני לא רואה את ההתאמה הזאת, אני לא רואה בזה דבר דומה. אני, ושוב, אם רוצים להגיד דבר שהוא, להגיד שזה בכל זאת דומה, השני דברים צריכים לעשות, למצוא לזה מקור, ואחר כך למצוא לזה הסבר. אני לא יודע מה המקור, אם אתם יודעים אני אשמח לשמוע, וודאי שאני לא מבין את ההסבר. אבל...
אז יש עוד שאלה לגבי אגף היום, לגבי העבד. בעצם כתוב שיש אדם שיכול לגאול את העבד. אבל בעצם במושג הזה כתוב רק לגבי שהקדוש ברוך הוא שהוא גואל את עם ישראל מהעבדות וכל זה. אז איך אנחנו משווים את זה כאילו שאנחנו גואלים את העבד של מהעבדות לחירות?
למה זה דומה? למה זה צריך להיות דומה? אם המשל הוא שהמילה גאולה, כמו גאולת בתים גם כן, זה להוציא את הדבר. כן. גאולה זה להוציא את הדבר מהמקום הלא טבעי שלו ולהביא אותו למקומו הטבעי. ולכן אחרי שנאמר הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, שהם כבר לא סובלים פיזית, והצלתי אתכם מעבודתם, הם כבר לא משועבדים רוחנית, עדיין צריכים להיגאל. ומה היה הגאולה? וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם לי לעם. כי בדיוק כמו בגאולת בתים, שאדם, הבית נמצא לא במקומו הטבעי, לא מספיק להוציא את הבית מהמקום הלא טבעי, אלא צריך להחזיר אותו ליורשים הטבעיים של הבית, ואז זה נקרא גאולת בתים. הוא עדין לגבי גאולת עבד, צריך להוציא אותו מהמקום שבו הוא נמצא, ולהחזיר אותו למקום הטבעי שלו, דהיינו להיות יהודי בין היהודים, שאיננו משועבד, ואין רבו מוסר לו שפחה כנענית. כלומר, הוא חוזר לדרגת הקדושה של יהודי, שזה המקום הטבעי שלו. כך גם הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, מוציא אותנו מהמקום הלא טבעי שאנחנו נמצאים בו, שזה בכל מקומות הגולה, ומביא אותנו למקום הטבעי, שזה ולקחתי אתכם לי לעם, והבאתי אתכם אל הארץ. הביטוי...
למה הקדוש ברוך הוא דווקא בחר, שבשנת היובל כולם יוצאים להם מהגלויות?
למה זה קשור? שנת היובל יש לו את הדין של יובל. שנת היובל... זה זמן שהעבדים משתחררים ויוצאים כל וחוזרים כל אחד למקומו. שנת היובל זה הזמן שהכל חוזר, וזה נושא שצריך ללמוד אותו בשנת היובל. זה נושא שנושא בפני עצמו, מה המשמעות של שנת החמישים. יום החמישים זה מתן תורה, שנת החמישים זה יובל, יובל זה בחינה של נצח, חמישים זה בחינה של נצח. אז זה נושא בפני עצמו ללמוד. תודה רבה. ברוכים תהיו, כל טוב. ערב טוב.
שלום, שלום.
ערב טוב.
כן, שומעים אותי?
כן, בבקשה.
כן, רציתי לשאול לגבי, כתוב בחרבות אמנות הנוסח, שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה. אז השאלה, רציתי לשאול למה, איך זה יכול להיות אם אדם מרים ברחוב 100 שקל, ואחר תורך ומרים 200, אז זה שהרי משון יש 100. השני יש 200, גם מה שרואים ביום יום, אדם שעובד בעבודה שמכניסה יותר, אז יש לו יותר, אז איך אפשר כאילו להבין את זה?
תשמע, הנושא הזה של האיזון בין ביטחון והשתדלות, הוא אחד הנושאים הכי רגישים והכי קשים להבנה. אני ממליץ לקרוא את המאמרים של הרב דסלר במכתב אליהו חלק ג' או חלק א', אני לא זוכר בדיוק, על ביטחון והשתדלות. יש לו סדרת מאמרים, והעיקרון הוא כזה. האיזון, מידת ההשתדלות שכל אחד צריך לעשות, תלויה בדרגתו הרוחנית. יש אנשים שנדרשת מהם השתדלות גבוהה יותר. כשאנשים כאלה עושים השתדלות מעטה, הם תמיד חשודים שהם לא מתכוונים באמת לביטחון, אלא לעצלנות. והם משתמשים, מנפנפים בביטחון רק כדי לחפות על עצלנותם. אנשים כאלה ינסו אותם, ולא ייתנו להם את מה שהם כביכול בוטחים שהם יתקבלו, ואז הם יבעטו. אתן לך דוגמה, מישהו שאל אותי במלחמת המפרץ הראשונה, בזמן שחילקו לכולם מסכות, האם לקחת מסכה או לא לקחת מסכה? אמרתי לו ככה, תשמע, בזאת ייבחן. תחשוב לעצמך, הרי יכול להיות שאדם לא לוקח מסכה כי באמת יש לו מידת הביטחון המתאימה לזה, ויכול להיות שאדם עושה פוזות. יכול להיות שהוא קל דעת, יכול להיות שהוא סתם עצלן ללכת למקום חלוקת המסכות. מאיפה הוא ידע? תחשוב, תעצום את העיניים ותחשוב, שהנה נפלה חלילה פצצה עם חומר כימי, וכולם חבשו מסכות ולא קרה להם כלום, ואתה שלא חבשת מסכה, חלילה נפגעת. מה תהיה המחשבה הספונטנית שלך? חבל שלא לקחתי מסכה. אם זאת תהיה המחשבה הספונטנית שלך, סימן שמה שלא לקחת מסכה לא נבע מביטחון, אלא מעצלנות, או משחצנות, או מכל סיבה שלא תהיה. ולכן כל אחד צריך לדעת בדיוק את מידת הדרגה שלו בביטחון, כדי לדעת את מידת ההשתדלות שהוא צריך לעשות. ומי שממעט בהשתדלות ממה שהוא צריך, ינסו אותו. ומי שמרבה בהשתדלות יותר ממה שהוא צריך, ידון אותו על כך, כי הוא לא היה צריך. אז לכן, כשנאמר שצריך אדם להאמין שההשתדלות לא מעלה ולא מורידה, זה מדובר בדרגות הגבוהות ביותר. גם כשהוא כן עושה השתדלות, הוא צריך להאמין שהוא עושה את זה בגלל הגזירה של בזה התפך תאכל לחם, אם מדובר על השתדלות לפרנסה. או, ונשמרת מאוד לנפשותך אם מדובר בהשתדלות לרפואה וכן הלאה.
טוב, משר כוח.
ברוכים תהיו.
תודה.
שלום, שלום. מספר הטלפון שלנו לדקות האחרונות, מי שירצה 03-593-93. אלול זה, כמו שאמרנו כבר, ראשי תיבות של אני לדודי ודודי לי. אין באלול שום דבר מיוחד, לא יום שמחה, לא יום אבל, חודש ימים שכולם טיפוס במעלה ההר בדרך אל פסגת הר האלוקים. ובאמת, יש פה דבר בעייתי. אנחנו מתקרבים למקום שבו אנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך. לזכור כל מיני דברים רוחניים. להזכיר כל מיני דברים רוחניים שהיו. והדברים הללו הם דברים שקשה לתפוס אותם. והנה הרמב״ם מאיר את עינינו בעניין הזה. כשהוא אומר בלכות יסודי התורה פרק ב', הקל הגדול הגיבור ונורא מצווה לאוהבו ולירא אותו. הוא מיד שואל, ואחי הדרך לאהבתו. הוא לא שואל, כשהוא מדבר על מצוות הנחת תפילין למשל, ואחי הדרך להניח תפילין. תניח תפילין. הוא לא שואל, ואחי הדרך לקדש את יום השבת לתפילין. תקדש. אבל אהבת השם הרמב״ם מלמד אותנו שזה קשה, כי זה משהו מופשט. אז הוא אומר, הדרך לאהבתו זה לא לצעוק, הקדוש ברוך אני אוהב אותך. זה מילים. להתבונן. להתבונן בטבע. להתבונן בנפלאות הבריאה. להתבונן בגדלות הקדוש ברוך הוא. להבין שכל זה הוא עושה בשבילנו מרוב אהבתו אותנו. ואז מיד מתעוררת אהבתו, אומר הרמב״ם. ויראתו. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב, מבורך.
שמשמור אתכם, יש לי בעל שהוא בדיכאון, ונותנים לו כדור, הוא שותה חצי וזורק חצי, אף פעם הוא לא משתפר. כל יום, כל בוקר מתקשר, אני לא מרגיש טוב, בואי הביתה, לא מרגיש טוב, בואי הביתה. אני ממש נמאס לי מהכל. אני רוצה
שתייעצו לי מה לעשות. אני ממש ממש משתתף בצער הגדול, אני מבין שזה מאוד כואב, רק זה לא התחום שלי. אני לא מבין בזה. ויש אנשים שמומחים לדבר הזה, ויש גם יועצים שיוכלו לייעץ איך ומה לעזור. יש מפעל שנקרא בית חם, שבראשו עומד ידידי הרב ארי מונק. אין לי את הטלפון תחת ידי, אבל תבררי את מספר הטלפון של בית חם,
יש לי, יש לי את המספר, הם לא עוזרים.
אז צריך לחזור ולהתייעץ איתם שוב, או להתייעץ עם ארגונים דומים, כי אני בוודאי לא מבין בזה, ואני לא אוהב להיראות כמבין בדברים שאני באמת לא מבין בהם. כל היועצים שיועצים בדברים שהם לא מומחים להם, גורמים נזקים יותר מאשר תועלת. וזה ודאי שאני לא רוצה לעשות.
אני אשמור אתכם, אולי כל אחד מעם ישראל שיתפלל עליו, שלא רצו לשתות את הכדורים ולהשתפל. הוא לא יוצא מהבית.
שהקדוש הוא ישלח לו רפואה שלמה, ושישלח להם הרבה, לכם הרבה שמחה.
אמן, השם ישמור אתכם, ישר כוח.
אמן, כל טוב, כל טוב. אנחנו לקראת סוף התוכנית, נגמרו השאלות, לא לעלות יותר בבקשה, ואנחנו ממשיכים הלאה, עד סוף התוכנית בענייננו. אמרנו שזו עבודה קשה לעסוק בדברים שהם למעשה מופשטים, וזאת גם הייתה הסיבה לעבודה זרה שהייתה בזמנו. אנשים חיפשו לעצמם משהו מוחשי. אין דרך אחרת לא לאהוב את השם ולא להירא ממנו חוץ מאשר להיאחז בתורה ובמצוות. כל אלה שבאים ואומרים, אני אמנם לא מקיים מצוות ולא מדגדג במצוות, אבל יש לי הרבה, הרבה אהבת השם. לא יודע מה הם מתכוונים. לא יודע איך הם הגיעו לכך. ואם הם הגיעו לכך, אז רק בדרך נס. כי בדרך הטבע, אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. זה נכון לגבי מידות, זה נכון לגבי אמונות. ולכן, חודש אלול, זה נפסק בהלכה, שזה הזמן להרבות במעשים טובים, כי דווקא המעשים הם אלו שיקרבו אותנו להשגות הגבוהות שנדרשות מאיתנו. סיימנו, שיהיה לכולם המשך לילה טוב, שבוע טוב, ותודה רבה לכל הצוות, כל טוב, ושוב, לילה טוב.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי.